בוקר טוב, שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. אנחנו ממשיכים, שורי תניא לעם, ליקוטי אמרים, בצור ירום, פרק י"ט, של הצלחת כל כוחות הביטחון, לרפואת כל חולי עמך ישראל, להצלחת הקהילה היקרה בחד נס, הצלחת כל עם ישראל. אנחנו ממשיכים, נחזור על מה שאיפה שסיימנו אתמול, אתמול בשבת ישבנו, למדנו, בואו נחזור על זה ככה. כדכתיב לשון בעל התניא, כל הגויים קאי נגדו וגומר, וכתיב, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו, יתפרדו וגומר, וכתיב, כי ימס דונג מפני אש יובדו וגומר, וכתיב, הרים כדונג ימס. בעל התניא הזכיר כאן ארבעה פסוקים, כנגד ארבע קליפות. שלוש קליפות הטמאות לגמרי וקליפת נוגה שיש בה גם כן טוב. ואפילו הרע שבה אינו רע גמור, אלא זהו רע שיכול להתעלות. זאת אומרת שאנחנו אומרים על אש מתלקחת, ענן גדול ורוח שערה, שזה שלוש קליפות טמאות לגמרי, ויש לנו את הקליפה הרביעית שהיא קליפת נוגה, שבה יש קצת טוב, ולכן אפשר תמיד, אם נופלים במשהו שהוא קשור לקליפת נוגה, אפשר תמיד לתקן אותו ולהעלות אותו. למה? כי מעורב בו טוב. כל עוד יש אחיזה בטוב, אפשר לתקן. לעומת השלוש קליפות שהן טמאות לגמרי, שם אי אפשר לתקן. ולכן, בפסוק הרביעי, שהוא כנגד קליפת נוגה, מוזכר רק לשון נמיסה, ולא לשון אבדה או עין, כמו שמוזכר בפסוקים הקודמים. הרי שכל הקליפות בטלות ומבוטלות לפני אור אינסוף ברוך הוא המלובש בחוכמה שבנפש היהודי, כאשר הוא עומד בפני ניסיון של קידוש השם, שאז מתעוררת ומתגלה בתוכו בחינת חוכמה זו. אנחנו דיברנו על העניין הזה של הקליפות המון 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 בשיעורים הראשונים, ופה הוא בא ורוצה להגיד לנו, הרי שכל הקליפות הן בטלות ומבוטלות, לא משנה מה קורה, לפני אור אינסוף ברוך הוא שמלובש בחוכמה שבנפש היהודי. זאת אומרת, ברגע שיהודי מגיע לניסיון של קידוש השם, כמו שדיברנו באינקוויזיציה, בשואה, כל מיני מצבים, השם ישמור ויציל, אז הכל בטל ומבוטל לעומת הכוח הזה של האמונה שהוא נובע מהחוכמה, חוכמה ספירה הכי גבוהה. כמו שאמרנו, החוכמה מאין תמצא, החוכמה תחיית, בעלי הכל, מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, המון המון דיברנו על זה. אז שהנקודה הזאת הפנימית של האמונה, שהיא באה מהחוכמה, מהספירה הכי גבוהה, ברגע שזה מגיע משם, מהעין הזה, ממקום שאין בו תפיסה, מעל טעם ודעת, כל מה שדיברנו, ברגע שהאמונה מגיעה משם, כלום לא יכול כנגדה. כלום, שום דבר. וזה, כן, כאשר הוא עומד אומר בפני ניסיון של קידוש השם, שאז מתעוררת ומתגלה בתוכו בחינת חוכמה זו. משום מקום, בן אדם לא שמר תורה ומצוות, היה רחוק, היה איתום שמע ישראל. מאיפה הגיע שמע ישראל? מהבחינה הזאת, מהעין, מהכוח הזה של החוכמה. משם נמשכת האמונה, מעל טעם ודעת. כמובן שדיברנו גם לפני כן על האבות שהם הן המרכבה, שהאבות הנחילו לנו, כן, את האמונה, את השורשיות, את כל ההמשכיות, האבות הנחילו לנו את זה. זה כמובן כל זה בשיעורים הקודמים. עכשיו נביא את המשל עם התעניין עם התרנגולת ונמשיך הלאה. על האדם להשתדל להסיר מעליו את הקליפות בכוחות עצמו, ולא להמתין עד שאחרים יעשו זאת עבורו. כי כשאדם מנקה את עצמו, הוא עושה זאת לפי גבול היכולת שלו. אך כשאחרים עושים זאת בעבורו, לא תמיד הם יודעים איפה לעצור, והם עשויים להזיק לו. בוא נראה למה מתכוון פה הרב. הדבר דומה לתרנגולת שמלאה אבק. אם היא תנער את עצמה, כל האבק יסור ממנה בקלות. אבל אם אחרים ינערו אותה, אמנם האבק יסור מעליה, אבל ספק אם היא תישאר בחיים מהחבטות שהיא תקבל. פעם הביאו למערל דיסקין עוף מלא קינים, ושאלו אם יש בו חשש טרפות בגלל זה. התלמידים חייכו קצת, הם לא הבינו מה הקשר בין הקינים שעל התרנגולת לבין כשרות העוף. הם חשבו, יש פה איזה בדיחות, איזה משהו, לא כל כך יחסו לזה חשיבות. לעומתם, הרב התייחס לשאלה ברצינות ואמר. אמר להם, שזו שאלה טובה מאוד, שהרי השם ברא בעוף צוואר גמיש, כדי שאם יבוא עליו קינים, הוא יוכל לנער את עצמו ולהסיר אותה מעליו. אבל התרנגולת הזאת שהיא מלאה בקינים, ייתכן שיש לה שבר בצוואר או בגולגולת, ולכן היא לא יכולה לנער את עצמה, ואם כן, טרפה. בדקו ומצאו בדיוק כמו שאמר הרב. זו ראייה של צדיק שיש לו ניסיון, ולכן הוא הבין מיד למה יש קינים בתרנגולת. מכאן יש ללמוד שכשיש יכולת ביד האדם לתקן את עצמו, סימן שמצבו עדיין טוב. אך כשהוא מסרב לעשות זאת לעצמו, הדבר דורש בדיקה. כל אדם צריך, כן, מה שנקרא להיות קצת רב לעצמו, קצת רופא לעצמו. כל אדם יודע מה עובר עליו, יודע מה העניינים. ולכן כל אדם שיתקן את עצמו, אם הוא כל הזמן ייתן את עצמו בידי אחרים, כמו שאמרנו עם התרנגולת, אם עכשיו מישהו אחר יוריד ממנה את האבק, מכל חוותה יצא יותר נזק. לכן אדם יודע את נגעי נפשו, הוא יודע מה הוא צריך לתקן. אשריו מי שיודע לתקן בעצמו. כמובן שאפשר תמיד לעזר, מה שנקרא, בבעלי מקצוע בחולה וחולה. והנה אור השם, לשון בעל התניא, אין סוף ברוך הוא המלובש בחוכמה שבנפש, שבנפש גדול ועצום כוחו, כל כך לגרש ולדחות הסיטרא אחרא והקליפות, שלא יוכלו, יגעו אפילו בלבושיו שמחשבה, דיבור ומעשה של אמונת השם אחד. לפי בעל התניא, מי שרוצה להתקרב להשם, צריך להשתדל שהקליפה לא תיגע אפילו בלבושיו. איזה לבושים? הלבושים זה מחשבה, דיבור ומעשה. אומר לנו פה, תראה, האור של השם אינסוף ברוך הוא מלובש בחוכמה, החוכמה הזאת שנמשכת ממקום גבוה וכו'. החוכמה הזאת היא בנפש אצל האדם. הכוח שלה הוא גדול, הוא עצום, הוא יכול לגרש הכוח הזה, את כל העניין של סיטרא אחרא, כל הצד האחר, כל הקליפות, כל המניעות שיש ביום יום. יש כוח לדבר הזה להעיף את הכל. הם לא יוכלו הדברים האלה, הקליפות, להתקרב אפילו ללבושים של האדם. מה זה הלבושים, כמו שאמרנו? מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה זה תואר המחשבה. דיבור זה קדושת הפה. מעשה זה מעשים לשם שמיים. זה מה שנקרא הכלים היומיומיים שלנו. בן אדם רק פותח את העיניים, בום, ישר מיליון מחשבות נכנסות. הכל רץ, 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 מחשבות, מחשבות. בן אדם ראשון שהוא פוגש, הוא מתחיל לדבר איתו. או שהוא גם לפעמים מדבר לעצמו. נכון? ואז מעשים. אדם קם בבוקר, מתחיל לעשות דברים. אלה הלבושים של האדם ביום יום. אומר, תיקח את כל הסטרח, הקליפות, עניינים. הם לא יכולים לגעת. אבל, כן, כעת, מוסיף הרב שעל האדם להיזהר, שהקליפות לא ייגעו אפילו בלבושיו, כי אף על פי שאמרו חז"ל בקידושין מ' עמוד א', שמחשבה רעה אינה מצטרפת למעשה. אתם זוכרים, אמרנו מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף אותה למעשה. פה הוא אומר, מחשבה רעה אינה מצטרפת למעשה. אבל מה קורה? הלבוש מלוכלך. העניין הוא שנכון, עכשיו האדם חשב לא טוב. הייתה לו מחשבה, מה שנקרא, לא תאורה. אבל הלבוש מקבל קטם. בגד מקבל קטם, אותו דבר הלבוש, אם הוא חשב לא טוב, קיבל קטם. אם הוא דיבר... הלבוש זה מחשבה, זה דיבור וזה מעשה. זאת אומרת, אם חשבנו לא נכון, אם אדם חשב לא נכון, אז הוא קיבל קטם. אוקיי, הקדוש ברוך הוא לא צירף את זה למעשה. כי הוא מצרף רק מחשבות טובות למעשה, אבל עדיין הלבוש מתלכלך. ואנחנו צריכים לדעת שאחרי 120 שנה יש מושג שנקרא חלוקה דרבנן. אנחנו רוצים שכל אחד יגיע עם החלוק שלו בעזרת השם, עם הלבוש הרוחני שלו, יגיע למעלה שהוא נקי. אם ניקח אדם שיש לו עכשיו איזה חליפה יפה לחתונה, והוא מגיע, נכנס לאולם, חתן את הבן שלו, נכנס לאולם, פתאום קטם פה, קטם פה, קטם פה. לא נראה טוב. אחרי 120 הבושה הרבה יותר גדולה למעלה. לכן השם יזכה אותנו בעזרת השם, אחרי 120 שנגיע למעלה, שנגיע ברוך השם לבנים, צחים קשה לי, בעזרת השם. אדם שלובש מעיל מלוכלך, גם אם הוא מלוכלך מאוד, הוא יחמם אותו בחורף, אבל הוא יתבייש ללבוש אותו ליד אנשים. כמו כן, מי שהדיבור שלו נפגם, הוא יכול להתפלל בו. יכול להתפלל, יש לו דיבור, הדיבור נפגם, דבר לא טוב. אבל כיוון שהדיבור פגום, אין לו מספיק כוח. בגלל שיש עכשיו איזה פגם בדיבור, והוא בא ומתפלל, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, יש מניעות. זאת אומרת, אם סתם דוגמה, המנוע של הרכב הוא נחלש, הוא נגיד יעלה איזושהי עלייה, אבל יהיה לו קשה, הוא לא ייתן את כל הכוח שלו. אדם שמחזיק עיתון בידיו, מיד הוא מקבל תומה. ולא משנה איזה עיתון. יש עיתונים שמקלקלים בעריות, ויש שמקלים בקדושת הצדיקים. פעם הם מבזים תלמיד חכם, ופעם הם כותבים דברי בלע. על איזה גדול בישראל. נדמה להם שיש להם יותר לכתוב מה שהם רוצים, נדמה להם. אך באמת יש גם עונשים על זה. מי שמבזה תלמיד חכם, גם אם יש לו תירוצים למה עשה כך, הוא ישלם על זה אחר כך, יעשו איתו חשבון, אם מגיע לו החזרים. אבל קודם כל את המכה שלו יקבל, וזו מכה שאין לה תרופה. אסור, כן? כמו שכתוב בגמרא, כל המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו. צריך להבין, תמיד, 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 אם מדברים על תלמידי חכמים, צריך למחות, לעולם לא להשתתף בדיבור על תלמידי חכמים. יש משהו, מדברים, תשמע הרב ההוא, הרב הזה, זה, חבר'ה, זה השם ישמור ויציל אותנו. אין מה לעשות, כבבת עינו. התלמידי חכמים, זה העדינות שיש ככה בעין, נכון? יש עדינות בעין. זה ככה אצל הקדוש, ברוך הוא מי שמדבר עליהם. כבבת עינו, השם ירחם, אסור, אסור בתכלית האיסור. זכורני שפעם נכנס אדם אחד אצל הבבא סאלי, הוא היה לבוש במעיל דובון, ומתחת למעיל הוא החזיק עיתון. הרב לקח את היד שלו כדי לברך אותו, אבל הברכה לא יצאה לו מהפה. מיד הוא שאל אותו, מה יש לך פה? והצביע על הבטן שלו, אמר לו שזה מעיל. שאל אותו, מה יש אחרי המעיל? אמר לו שזה עיתון שהוא קיבל בתחנת דלק. אמר לו הרב, איך אתה רוצה שאני אברך אותך? לא מספיק שאתה מתמת עצמך רחמנה לצלן, אתה רוצה לתמת גם אותי, מה עשיתי לך? זו הייתה התייחסות של הרב זבא בסלי עליו השלום. הוא ראה מה יש מעבר למעיל. על כל פנים, אדם שנוגע בעיתון, מיד הוא מקבל תומה. אנחנו פה מדובר על העיתונים, אנחנו פה היום עם המכשירים השם ירחם עלינו. בגלל זה צריך לדעת גם בן אדם להיות מספיק בוגר אחראי לעצור. על כל פנים אדם שנוגע בעיתון מיד הוא מקבל תומה. כל דף שהוא הופך הוא מוסיף תומה על תומתו. ואם הוא נתקל באיזה דבר לא צנוע, תומה כפולה ומכופלת. יוצא אם כן, שהאיש הזה לא זוכה למה שבעל התניא אומר שהקליפות לא יגעו אפילו בלבושיו. הרי כמו שאמרנו, והנה אור השם אין סוף ברוך הוא המלובש בחוכמה שבנפש, גדול ועצום, האור של הקדוש ברוך הוא מלובש בחוכמה, כל מה שדיברנו על החוכמה. החוכמה הזאת היא נמצאת בנפש. הכוח שלה גדול, עצום, הוא יכול לדחות הכוח הזה, את כל הסתרה אחרי שיש בעולם. כלום לא יכול להתקרב אליו. אומר פה, עשית רחה והקליפות לא יוכלו לגעת אפילו בלבושה, והם לא יכולים לגעת לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה שלו. אבל אם אדם נוגע בכל מיני עניינים, מה לעשות? אי אפשר להיכנס למקווה ולהחזיק את השרץ ביד ולהגיד אני טהור, אני... זה לא עובד. לא עובד. לכן יש כוחות, קדוש ברוך הוא נותן כלים, אבל הוא אומר לך, תשתמש בהם כמו שצריך, נכון. אם אתה ביום יום שלך מונח במחשבות, במדיה, בעיתונים, בחדשות, בכל הדברים האלה, ואם המחשבות שלך רצות לכל המקומות, לכל הדברים האלה, והדיבורים יוצאים ודיבורים לא טובים, והמעשים, אדם הולך ועושה כל מיני מעשים, כל מיני דברים שלא לרצון השם, אז הוא אומר, מה לעשות? מה שאמר פה בעל התניא, זה לא יעזור לו. מה שנקרא, אנחנו צריכים לקדש, קדש עצמך במותר לך, זה הדבר הכי נכון. למה? כי אם גם במה שמותר אנחנו מתקדשים, בוודאי ובוודאי מה שאסור, כבר עשינו גדר ולא נגיע לזה. לשון בעל התניא, דהיינו לעמוד בניסיון למסור נפשו, אפילו שלא לעשות רק איזה מעשה לבד נגד אמונת השם אחד, כגון להשתחוות לעבודה זרה, אף שאינו מאמין בכלל בליבו, וכן שלא לדבר, וכן שלא לדבר תועה חס ושלום על אחדות השם, אף שאין פי וליבו שווין, רק ליבו שלם באמונת השם. אומר פירוש, אף על פי כן ימסור את נפשו שלא לעשות אותו מעשה ושלא לדבר אותו דיבור. מדברי בעל התניא, כאן יש ללמוד שיש סכנה גדולה בכך שמעוררים שאלות שונות על האמונה ועל אחדות השם וכיוצא בזה. גם כאשר כוונתו של המרצה היא לכאורה לשם שמיים, וברצונו להשיב תשובות לשאלות אלו, כי ייתכן שיהיו בין השומעים כאלה שיקלטו היטב את השאלות, אך לא את התשובות. וממילא ייכנסו בליבם ספקות קשות ותתערער אמונתם הפשוטה בהקדוש ברוך הוא. ונמצא שמרצה זה הורס הרבה יותר ממה שהוא מתקן. ועל כגונדה אמרו שההבדל בין מזכה הרבים למחתיה הרבים הוא דק כחוט השערה. כמה צריך להיזהר בדיבורים על ייחוד השם, על אמונת השם, על האמונה בקדוש ברוך הוא. למה? תראה שבאמת מביא את זה בחובות הלבבות, בשער הייחוד שם בהתחלה. הוא אומר שהתורה אסרה עלינו להתעסק בפילוסופיה. דיברנו על זה. התורה אסרה עלינו להתעסק בפילוסופיה, למה? פילוסופיה זה התפלצפות. אין הוכחה ניצחת. הוא יגיד, אתה תגיד, הוא יגיד, כל אחד מתפלצף, 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 מתפלצף. הלו, איפה? בוא, תוריד לי הלכה למעשה, אין הלכה למעשה. זה היה תרבות, זה היה חוכמת יוון. זה היה חוכמת יוון. אומר לך, תיזהר להתעסק בחקירת האל. תיזהר להיכנס למקומות האלה. יתרה מזאת, השאלות האלה פוגמות גם במרצה עצמו, והגם בתחילת הדרך היא ישרה לפניו, בסוף גם הוא יתפס לאפיקורסות ולמינות. כי כשאתה מתעסק עם אדם מקולקל, הרע שבו נדבק בך, כמו שאמרנו עם חנות אורות, נכון? מעבד אורות, עם הבורסקאי, נכון? אומר, כמו המטטה שאף על פי שהוא מנקה היטב את כל הבית, בסופו של דבר הוא עצמו נשאר מלוכלך. כדברי רבי נחמן, שמי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, צריך לשמור את עצמו שלא יתאחזו בו הקליפות והרע של אלו בני אדם. הרבה פעמים רבנים קרבו אנשים ולבסוף הם קמו עליהם כמו חיות יער. ולכן צריך להיזהר בדבר ולדעת כיצד לקרב את האנשים. וגם צריך להרחיק אותם קצת מדי פעם, ולתת להם איזה נזיפה חמורה, כדי שידעו שהם עדיין לא צדיקים גמורים. ונדרשת מהם עוד העבודה רבה, וכך הוא יצליח להעמיד בעלי תשובה אמיתיים. היה פעם חסיד חבד, באחד השליחים של הרבי באוסטרליה, והיה בחור... מה זה? כאילו באמת, אתה אומר עליו, אנרגטי, פעלתן, רץ, עושה הכל. אחרי תקופה קצרה מאוד, הוא בא אומר לי, זהו, יגאל, אני טס, אני עוזר. אמרתי לו, אבל רק הגעת, כמה זמן אתה פה? אמר לי, תקשיב, התחלתי להסתובב פה, לחזק אנשים, כל מיני דירות של ישראלים, נכנסתי, דיברתי. כן. אומר לי, התחלתי להיכנס לכל מיני דירות של ישראלים, וזה לחזק אותם. הרגשתי שאני יותר מושפע ממשפיע, אני עוזב. אשרה ואשרה חלקו, שהוא הרגיש את זה והוא קם והוא עזב והוא הלך. אמר לי, אומר לי, פתאום נמשכתי איתם, פתאום אחי, אחי, מה קורה, עניינים, זה, זה. אומר, הרגשתי שאין לי פה השפעה, הוא קם והלך. תראה מה זה, גדולה. וזה נקרא דחילו, הנכלל ברחימו, זה עירה שהיא כלולה באהבה. שהיא האהבה הטבעית שבנפש האלוקית, שבכללות ישראל שחפצה ורצונה בטבעה לדבק בשורשה ומקורה או אור אין סוף ברוך הוא. כלומר, שלכל יהודי יהיה אשר יהיה, יש אהבה טבעית לקדוש ברוך הוא. ורצונו וחפצו האמיתי הוא להיות דבוק בהקדוש ברוך הוא ולא להיפרד ממנו. כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים. זה נמצא, זה בילדין, זה אצל כל יהודי האהבה הזאת. איך אמרנו על האבות? הן המרכבה שהן בטלות לרוכב על ידי הביטול של האבות לקדוש ברוך הוא. הם משכו לנו נפש רוח נשמה מהאבות הקדושים. אהבה לקדוש ברוך הוא. בזכותם יש לנו, בכל יהודי נולד עם האהבה הזאת לקדוש ברוך הוא. ופה הוא אומר, העירה הזאת היא כלולה בתוך האהבה הזאת, היא המסותרת. אהבה זו ורצון זה להידבק בהקדוש ברוך הוא, בגלל זה גם שבא אליך מישהו ואומר לך, יהודי, עזבתי, אני לא מאמין. בסדר, לא נכנס איתו ראש. הוא כנראה פספס את הקטע הזה בתניה. הוא עוד לא הבין שיש בו את החלק הזה. לכן צריך לקרב כל יהודי. ולכן גם העניין עם רבי עקיבא שטיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה על האבן, בסוף עשו רושם, נכון? עשו רושם על הסלע בסוף, כי טיפה ועוד טיפה שמה, בסוף נהיה שמה משהו על הסלע, איזה חור, איזה, זאת הנקודה. לכן לא מתרגשים ממי שאומר, עזוב, אני לא מאמין, אני לא זה. 100%, אתה לא מאמין, אתה חושב שאתה לא מאמין, כי כרגע האהבה שלך לקדוש ברוך הוא, היא מה שנקרא אהבה מסותרת. ברגע שהיא תתגלה האהבה הזאתי, אתה תרוץ לאבא, ואתה תבכה, ואתה תפתח את הדמעות, ואתה תרצה רק את הקדוש ברוך הוא. הנפש האלוקית של כל יהודי, יראה ומפחדת בטבעה מנגוע בקצה תומת עבודה זרה חס ושלום, שהיא נגד אמונת השם אחד. אפילו בלבושי החיצוניים, שהם דיבור ומעשה, אפילו בלבושים החיצוניים, עזוב את הפנימיות, בדיבור, מעשה, פתאום, לא, מה פתאום, אני מפחד מזה, לא רוצה להתעסק, לא רוצה לגעת, לא רוצה זה. זה כמו שהיו איזה כמה שהתחתנו עם מישהי באוסטרליה וכו', כך וכך, בסוף שמו להם, מה שנקרא, לילדים שלהם, את השתיב הערב הזה, שמו להם את זה מעל המיטה. מה הם התחלחלו, התחלחלו, מה? אני ישראלי, בא מארץ ישראל, גדלנו בארץ ישראל, יהודים, פתאום הוא קולט שיש לו מעל המיטה של הילד שלו את הצלב. בן אדם לא תופס את זה. הקשורים בעבודה זרה, גם אם הוא ידבר או יעשה זאת, בלי אמונה בלב באותה עבודה זרה כלל, אפילו מדברים אלו נשמתו של יהודי מפחדת מאוד. וכל זאת, בגלל אהבתה עצומה לקדוש ברוך הוא. ומתוך אהבה זו היא מפחדת ביותר שלא להיפרד ממנו. ופחד זה הוא המונע ממנה לעשות דברים שברור לה שיפרידו אותה מהקדוש ברוך הוא. ובזה מסביר לנו בעל התניה כיצד בתוך אהבתו המסותרת של יהודי להשם נכללת גם העירה. עד עכשיו הוא דיבר על אהבה שהיא מסותרת, שזכינו לה מכוח אברהם, יצחק ויעקב, מכוח הביטול שלהם, מה שהם משכו, מה שהם נתנו לנו. עכשיו הוא מסביר שהעירה הזאת של הדחילו, נכון? של העירה הזאת שהיא עכשיו נכללת בתוך האהבה. לסיכום, בכל יהודי שורה אהבת השם, אין להתבלבל. בגלל זה צריך לדעת, לא להתבלבל. אהבת השם פנימית עצומה, שאפילו הוא עצמו לא כל כך מודע אליה. ולכן גם יהודי שהתרחק מתורה ומצוות, בגלל שהוא יהודי ובגלל שאבותיו הם אברהם, יצחק ויעקב, הוא מאמין בין מאמינים. וזו הייתה טענה של הקדוש ברוך הוא על משה רבנו. למה אתה אומר על עם ישראל ואין לא יאמינו לי? איך הגעת למסקנה שהם לא יאמינו? וכי בגלל שהם שקועים בממתת שערי תומה אין להם אמונה? ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה. אין לזה שום קשר. האמונה נמצאת במקום כל כך עמוק בלב, ששום תומה שבעולם לא יכולה להגיע לשם. ומיד אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אבנה ידך בחקיך, ויבא ידו בחקו ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. הוא קיבל צרעת, יוצא עם כך, שהיסוד של יהודי זה אמונה. עם ישראל הם מאמינים בני מאמינים. זה שפלוני מחלל שבת ופלוני מתנהג שלא בצניעות וכיוצא בזה, זה לא קשור כלל לאמונה. האמונה היא בעומק הלב, ואי אפשר לעקור אותה מהיהודי.
טוב, זה מעניין שכל הזמן לקחנו את זה כאילו איזשהו כסף שהוא מחליט. אבל הוא דיבר פה רגע אחד לשון הרע. לשון הרע, הוא אמר לא
נכון, יום. נכון, 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 חזק וברוך. בעזרת השם נמשיך מחר.